פרק ט' בספר אורות התורה. באמת רבנו הגדול הרב אברהם יצחק הכהן קוק, זכותו יגן עלינו, אמן. והגענו לדרכי תורה ונתיבותיה. פה זה פרק של הדרכות פרטיות. אם מה שלמדנו עד עכשיו נוגע לכל התורה כולה, לא משנה באיזה נושא, מהו הנושא הנלמד, כאן מדובר בכיוונים פרטיים, ולכן כל אחד ואחד נוגעת לו פסקה אחרת. יש אדם ששייך לפסקה זאת, יש אדם ששייך יותר לפסקה זאת. הדרכה איננה דווקא הדרכה כוללת. אם כן, אומר כאן הרב בפסקה א', כל אחד צריך לעסוק בעסק שלו, במה שיש לו על זה הכנה. כלומר, הכוונה, כישרון. הכנה זה כישרון, במקרה הזה. זאת, כל אחד מוכשר לתחום אחר, כל אחד צריך לעסוק במה שהוא מוכשר לו. ובייחוד הדבר נוהג בענייני הלימוד, שאף על פי שלפעמים על ידי מאורעות במצב יקשה לאדם להחזיק למה שליבו חפץ, מכל מקום צריך שיעמיד, זה לא יעזור את מה שמכשיר בייחוד לתחומו. יש אחד שיותר מוכשר לתחום מסוים בלימוד, אדם שמוכשר לתחום אחר בלימוד, אז כדאי שיעסוק בתחום המיוחד לו, ולהשתדל הרבה באותו תחום. ב' לפי הכישרון שלו. כל אדם יראה את הכישרון שלו. יש אחד שמוכשר להלכות, יש אחד שמוכשר יותר לפלפול, יש אחד שמוכשר יותר להגדה, יש אחד שיותר לתנך, יש אחד שיותר לקבלה, יש אחד יותר לשירה, לדקדוק וכדומה. כל אחד יש לו תחום שבו הוא מתמחה. בסדר? גם בתוך כל התחומים האלה יש אפיקים מיוחדים. נגיד, יש אחד שמומחה להלכה, אבל יש אחד שזה הלכות בשר בחלב, והשני שזה הלכות קידושים ונישואים. זה לא דווקא אותו דבר, כן? כן, כל אחד צריך לעשות בתחום שלו. עכשיו תגיד, אבל עכשיו יש לי מניעות, אני מנוע מלעשות בתחום המיוחד. לי אף על פי כן תשתדל.
איך אתה מגיע לתחום המיוחד לך?
לפי הכישרון שלך. לא צריך חיים שלמים בשביל לדעת את זה. וכמו שאנשים תמיד שואלים, אני עוד לא יודע מה המקצוע שאני מבחר בו. למה? אני עוד לא יודע למה אני מוכשר. אני מוכשר לזה אולי, גם לזה אולי, גם לזה אולי, גם לזה אולי. זה שטויות. צריך מיד לקפוץ למים. כלומר, אם אתה יותר מדי תחשוב למה אתה מוכשר, אז בסוף לא תגלי כלום. כן, אתה מוכשר להתלבט, וזה גם כן איזה סוג של כישרון. כן, אבל מוכן כלי אדם צריך לזרום עם החיים. אם במקרה יתברר שהוא הלך על איזה אפיק שלא מתאים לו, אז הוא יחליף אפיק. כן, זה יבזז פחות זמן מאשר הוא כל הזמן רוצה להיות בטוח לפני שהוא מתאים. כן, מה אתה אומר?
אני יודע שאדם מומחה במשהו ומשקיע בזה, בסוף הוא
מתחבר
כל התחומים האחרים.
ממה? כן, דרך זה הוא פוגש את הכל. זה כמו שאם אדם לוקח ענף של עץ, אז באמת הוא נגע בכל העץ. כל העץ בידו. אבל דרך הענף הזה. בסדר? הוא אמר בכל דבר, הוא אומר, ובייחוד הדבר נוהג בענייני הלימוד. נכון? בשורה הראשונה הוא מדבר על כל דבר. כל אחד צריך לעשות בעסק שלו ומה שיש לו על זה הכנה. אחד יכול להיות נגר, השני שחקן קולנוע, השלישי תלמיד חכם. אז כל אחד צריך לעשות בתחום המיוחד לו. הוא אומר, וייחוד הדבר נוהג בענייני הלימוד, כלומר, בתוך אלה שלומדים תורה, אז יש גם כן מה שנקרא ליבו חפץ או ליבו חפץ זכות. ב', הלימוד המעשה. רצוף בו טל חיים גנוז של המגמות שיש בתוך ליבו המעשה. זאת אומרת, אמנם אתה עסוק בדברים מעשיים, אבל הדברים המעשיים האלה הם מחוברים בעל כוחך, גם אם אתה לא רוצה, הם מחוברים לעניינים הרוגזים בזה. למשל, אם אדם דן בהלכות אכילת מצה בליל פסח, כן? יש מצווה לאכול מצה בליל פסח, ואז הוא מתחיל לעשות כל מיני שיקולים כיצד לעשות את המצה ובאיזה מהירות לאכול את המצה ומה זה כזית ומה זה הסיבה וכל מיני דברים כאלה. אז הוא עושה סך הכל בדברים מעשיים, אבל, אבל בסופו של דבר כל זה, למה אוכלים מצה בליל פסח? למה יש מצווה כזאת? זה חליצת מצרים. זאת אומרת שבסופו של דבר, גם כשהוא מתעסק בדבר בלי להזכיר את יציאת מצרים כלל, אבל עצם התעסקותו בנושא הזה, זה התעסקות בסופו של דבר בשורש הרוחני שיש מאחורי המצב. כן, בהכרח. כן? לכן הלימוד המעשי רצוף בו תל חיים גנוז של המגמות שיש בתוך יהוד המעשי. קשור. והנשמה ניזונה מזיו גנוז זה בתלמודה. אמנם, אם הלימוד הוא שלא נשמע לשם יהירות וקינטור, אחד עושה, רוצה להראות שהוא תמיד צודק, הוא רוצה להראות שהוא יודע ללמוד וכדומה, מתרוקן את המחשבה והדברים נשארים יבשים, ולפעמים מתמלאים ארסיות פנימית, יש ארס רעל שמתלווה ללימוד הזה, למרות שזה דברים טובים. זה כמו שמשל אמרו ששני מקלות עשיתי לי, לאחד קראתי נועם, לאחד קראתי חובלים ולאחד קראתי נועם. זה פסוק בזכריה. פסוק בזכריה. עכשיו אומרים חז"ל, חובלים אלו תלמידי חכמים שבבבל שמחבלים זה לזה בהלכה, ונועם אלו תלמידי חכמים שבארץ ישראל שמנעימים זה לזה בהלכה. כן, מה זה מחבלים זה לזה בהלכה? תוקפים אחד את השני בלי חשבון. כן, כדי לברר את
העניין. חבלים יכול להיות גם העניין של
חיובי. שמה? היריון. זה דרוש.
שמה חבלת חיימך.
כן, אבל זה דרוש. מה שמה זה דרוש? בסדר?
בכל זאת, ההתנגשות
במרכאות
שישנה
ביניהם,
זה מה
שפתח. קנאת סופרים
תרבה
חוכמה. כן, אבל זה דרוש. כן, מחבלים של חיבלה איתכם. וזה למעשה, זאת התנהגות תקיפה. עכשיו, ודאי שההתנהגות התקיפה הזאת היא רצויה, כמו שאתה אומר, על ידי זה מתבררת האמת, אבל עלולים מתוך זה גם להגיע לפגיעה אישית. כן, ברגע שזה כבר לא לימוד לשמה טהור, עלול להתוסף איזה מתקמצות של עניין אישי שעובר בסוף לשנאה וכדומה. יש איזו ארסיות פנימית, יכולה להיות. מי שאומר את זה, מחבלים בבית? לא זוכר. זה מובן גם בתלמוד הבבלי. השאלה בשם מי זה, אני לא זוכר. נועם, אילו אתם חיים שבארץ ישראל, הם נעימים כאלה, הם קוראים יפה אחד מהשני. כן. מצד שני כתוב בגמרא, ארץ אשר אבניה ברזל, שתלמידי חכמים שבה קשים כברזל. כלומר, תלמידי חכמים שבארץ ישראל הם קשים. הם קשים, הם קשנים. לא בגלל, אבל זה לא... אבל להפך, בהתנהגות, כן, אבל בהתנהגות הם נעימים. למה? כי זה בדיוק העניין. כשאתה בטוח בעצמך, אתה לא צריך לעשות מלחמה. אם אתה כל הזמן תוקף, זה סימן שבאיזשהו מקום אתה לא לגמרי בטוח בעצמך, ולכן אתה מרגיש צורך לפתח סגנון קשה. עכשיו, אתם נחיים שבארץ ישראל הם נעימים, הרי הם יודעים בדיוק מה הם רוצים. כן, מאחורי כפפת המשי מסתתרת יד של ברזל. טוב, כן אומר כאן הרב, אם הלימוד הוא שלא לשמה לשם יהירות וקינטור, מתרוקנת המחשבה והדברים נשארים יבשים, ולפעמים מתמלאים ארסיות פנימית, אפס במחשבה גולמית בלתי מפותחת, אף על פי שרק על יסוד מצוות אנשים מלומדה היא מיוסדת, מפקה בה איזה לח של חיים. כן? כלומר שאדם לומד משל קיצור שולחן ארוך. קיצור שולחן ארוך זה ללמוד את זה, זה מחשבה גולמית, כי אתה לא לומד את המקורות, אתה לא יודע מה הסברות, לאן זה הולך, אבל בכל זאת יש שם איזשהו לח, איזושהי לחלוכית של חיים, והוא הולך ומשתמר בה בבידה שלא נתעוות עצם הלימוד מחיפוש האמת והיושר שבדרכו. כן? אכן עיקום השכל גורר אחריו כל אותן מכשולות הלב והיבשות הנפשית עם העלילות של דבקות ארסיות מוסרית, כדוגמתה של מידת המחשבה הפגומה של מטרת הלימוד. כלומר, ככל שמטרת הלימוד היא מטרה פחות רצויה, כך גם העיוות השכלי המתלווה ללימוד הוא עיוות גדול יותר, ואז הייבוש של הלימוד נעשה גדול יותר.
ומה זה היחס לזה?
לא קראת אפס.
אפס.
אפס פירושו אבל. כן?
גולם זה החומר הראשוני.
כן, יש מחשבה גולמית.
הלכה זה דבר טוב. הגולם זה
לא יודע. לא, זה מחשבה גולמית. מי שלומד הלכה זו מחשבה גולמית. זה בדיוק העניין. כי זה מחשבה בלא כל היסוד הסברתי והערכי שמאחוריה. של אחד אומר, אני אוכל מצה בפסח. תחשוב קצת, למה את אוכל מצה? לא אכפת לי, אני רוצה רק לאכול את המצה. מצוות אנשים מלומדה.
אומרים חומר גולמי, זה הראשוני, אז
כן,
זה
אבל
לא בדיוק הפרטים הקטנים.
אז פה הוא מתכוון דווקא לפרטים הקטנים. צריך, כדי להבין מילה ברב, צריך להבין את ההקשר שבו הדברים נאמרים. אז פה מה שהרב אומר, הוא אומר דווקא גולמי, במובן הזה, שזה מצוות אנשים מלומדה. מה זה מצוות אנשים מלומדה? זה שאדם עושה את המצווה מצד ההרגל, בלי להתבונן מה יש מאחורי מה שהוא לומד או עושה, כן? אז הוא אומר, יש שם אצל אנשים התמימים העוסקים בדברים בפשטותם בלי לנסות להבין את השורש, מסוג לזה, המחשבה שלהם היא מחשבה גולמית, לא התוצאה שהם עסוקים בה. התוצאה דווקא היא מפותחת, כמו שאתה יארת בצדק, אבל המחשבה של העוסקים היא מחשבה גולמית. אף על פי כן יש בה איזושהי טהרה, יש איזושהי לחלוכית של קודש, של ערכיות מאחורי הדברים, בגלל שהם עוסקים בצורה טהורה בדברים. כמו שאפשר לראות בהם בשטיבלך, שלומדים דברים פשוטים, כן? בין מנחה למאירי. אז עוסקים באיזה שניים, שלושה סעיפים של השולחן ערוך, הפשוטים וכו'. אבל לא גררתם את היסודות? לא נורא, לא גררנו את היסודות, אבל שמה יש איזשהו לח. לעומת זה, אם הלימוד נעשה שלא לשמע, אז הייבוש והעיוות השכלי הולך וגובר. אבל לפעמים חוזרת היא לטובה. כלומר, גם המחשבה העקומה היא יכולה בסופו של דבר גם להביא את האדם לדברים טובים, אם החיבה המוסרית של קדושת התלמוד תהיה הכוח הפועל על הרגש, אשר רק מקוצר בירור שכלי מסתפקו באורחות הכלכלות. בסוף עיקולים כאלה להתיישר על כל פנים במובנם המוסרי. אם יש למשל בכל זאת איזושהי יראת שמיים בסיסית, רגשית אפילו, זה בכל זאת יכול ליישר בסופו של דבר גם את השכל העקום. לוקח זמן, אבל זה אפשר. ג'
מה?
כן.
מה שה... לא פה אומר, אז אם אדם לומד לא לשמה, זאת אומרת, אנחנו לומדים פה לא לשמה. יש מקום לגמרי כתוב מתוך שלא לשמה, בא לשמה.
כן, מה שהוא אומר, אבל מה זה מתוך שלא לשמה? זה בדיוק מה שהוא אומר, אבל מה זה מתוך שלא לשמה ולשמה? מתי אתה יודע שמתוך שלא לשמה ולשמה? אם הלומד שלא לשמה, יש לו איזשהו רגש בכל זאת של יראת שמיים. אין לו אותו רגש של יראת שמיים, השלא לשמה יביא אותו ליותר גרוע. לא רגש של
יראת.
בלי רגש של יראת. יש, יש. הוא רגיל ככה. הוא גדל במשפחה דתית. אז הוא רגיל. מה עושים בפסח? אוכלים מצות. בסדר, יאללה, אוכלים מצות. למה אוכלים מצות? ככה. זה ככה נהוג במשפחה, אוכלים מצות בלי עצות. כל היסוד שמאחורי זה לא מעניין אותו. יש דבר כזה. יכול להיות גם אפילו יותר גרוע. יכול להיות גם מתוך גישה מנוכרת לדברים. גישה מנוכרת של ניכור. יש דבר כזה. ג' תלמידי חכמים שתורתם אומנותם. יש תלמידי חכמים ויש תלמידי חכמים. אז סתם תלמידי חכמים תורתם אומנותם. לא כל אדם תורתו אומנותם.
זה לא תורתו
אומנותם. זה הכוונה. מה?
זה מה שהוא רוצה.
זה אומנותו. בזה הוא עסוק כל היום.
לא הגדרה פוליטית.
לא, פרנסתו לא, פרנסתו זה משהו אחר. כי גם חכם שתורתו אומנותו, לא, לא, שהוא עסוק בזה באופן תדיר. זה הכוונה, תורתו אומנותו. זה עסקו המתמיד. זה נקרא תורתו אומנותו. ממה הוא חי? בשביל פרנסתו, זה כבר נושא אחר, זה לא קשור לזה. אולי דווקא מתפרנס לא, אולי דווקא. אולי דווקא מתפרנס מתורתו. יכול להיות שהוא עובד קצת פה ושם. יכול להיות שיש לו ירושה, לא יודע מה, כל מיני דברים. כן, כמו שלמשל, החפץ חיים. החפץ חיים ממה היה חי? הייתה לו מכולת. הייתה לו מכולת, נכון? הוא היה פותח אותה כשהוא היה צריך כסף. כשהוא היה רואה שיש לו מספיק, היה סוגר. כן? כן, אבל, אז מה, אז החפץ חיים לא הייתה תורת אומנותו, ודאי הייתה תורת אומנותו. זאת אומרת שהוא עסק בתורה תמיד, וגם, הייתה לו מכולת.
הכולל,
כן, זו התפתחות של סוף המאה ה-19. כן, אבל עד אז לא היה דבר כזה. נכון. גם היום יש אנשים שעובדים אותם.
כן.
מדבר. אז תלמידי חכמים שתורתם אומנותם צריכים להשתדל שתהיה דרכם נכונה לפניהם. מטרתם צריכה שתהיה ברורה להם, כדי שיהיה רוחם אמיץ ודעתם שוקטה, נוחה ומיושד. הוא ממש טוב מטרתם. הוא לומד, אבל למה הוא לומד? יש אדם שלומד, הוא לא יודע למה. כל החיים שלו יושב ולומד, רק הוא לא יודע למה. הוא לא יודע מה הוא רוצה להשיג. אז זה בעיה. זה בעיה, בעיה שאז הלימוד, כשהוא מחוסר מטרה, הוא גם כן לא לימוד, בסופו של דבר. השאלה היא כן, אם אדם יודע, הנה, אני רוצה עכשיו להספיק נקודה זאת וזאת, להעמיק בסוגיה זאת או זאת, להפקיף בקיאות בתחום זה וזה. כן? ומתוך כך אני רוצה לקחת השלב הבא לעשות וכך וכך. כלומר, יש לו תוכנית עבודה, כן? אז דרכו נכונה לפניו, אז גם הלימוד יותר שמח. אז זה מה שאומר. תלמידי חכמים שתורת האומנותם צריכים להשתדל שתהיה דרכם נכונה לפניהם. מטרתם צריכה שתהיה ברורה להם, כדי שיהיה רוחם אמיץ ודעתם שוקטה, נוחה ומיושבת. כן.
אז מה, המטרה של הלימוד שלהם שתהיה דעתם שוקטה, נוחה ומיושבת?
לא.
אחרי זה?
לא. לא. זה לא משהו אמיתי.
כדי שיהיה רוחם אמיץ.
כן, הבנתי את השאלה, אבל אני רוצה לדעת, אבל הסברתי לך כבר שזה לא ככה צריך לקרוא. אז מה אתה עוד פעם חוזר על השאלה ולא נותן לי לענות? כן. כתוב כאן, תלמידי חכמים שתורת אומנותם צריכים להשתדל שתהיה דרכם נכונה לפניהם. מטרתם צריכה שתהיה ברורה להם. מהי המטרה? לא כתוב. עכשיו, למה זה חשוב שמטרתם תהיה ברורה להם? כדי שתהיה רוחם, יהיה רוחם אמיץ ודעתם שוקטה, אני מוכן לשאול. בסדר? לא הבנת מה שאמרתי. הוא לא אומר מהי המטרה. המטרה היא אמורה להיות ברורה אצל כל תלמיד חכם בפני עצמו. זה הרב קוק לא צריך לכתוב לו מה צריכה להיות מטרתו. הוא יודע בעצמו מטרתו. עכשיו, למה הרב קוק כל כך רוצה שמטרתו תהיה ברורה? כדי שתהיה דעתו מיושבת ושוקטה. אם לא תהיה דעתו ברורה, אם לא תהיה מטרתו ברורה, ממילא גם דעתו לא תהיה נוחה. כן.
מה קורה עם אחד שרוצה ללמוד
רבנות? הוא רוצה ללמוד רבנות. הנה, יש לו מטרה. מה?
הוא לא מתכוון לדעות
הזה. זה בדיוק כן, הוא מתכוון לדעות הזה. יש אחד רוצה ללמוד רבנות. אז הוא רוצה ללמוד רבנות, אז יש לו מטרה ברורה. לכן עכשיו דעתו נוחה ושוקטה. יש אחד אחר, הוא לומד, הוא לא יודע למה הוא רוצה ללמוד. מה המטרות שלו בזה?
אז הוא... לא
מעניין אותו. הוא יושב בבית המדרש, לומד, לא מעניין אותו, הוא לומד, אבל אין לו תוכנית פעולה, הוא לא יודע לקראת מה זה עולה וכדומה. כן.
הוא
צריך ללמוד
לשמה, לא נאמר ככה.
כן, אבל אז גם הלימוד שלו מפוזר. יש אחד הוא רוצה נגיד לשמה, לא אמרתי לשם רבנות דווקא, יש אחד הוא רוצה לשמה, הוא רוצה להספיק את הש"ס, ואחד הוא רוצה לגמור את הטור עם הבית יוסף, והשלישי הוא רוצה לדעת את כל הפלפולים של האחרונים, כל הקצות,
ואחרון רוצה ללמוד לשם לימוד.
אבל כולם לומדים לשם, סליחה אדוני היקר, אבל כולם לומדים לשם לימוד. כולם לומדים לשם לימוד. השאלה היא האם הוא יודע מה מטרתו בלימוד. אני יכול להגיד לך שהרבה פעמים ראיתי תלמידים, יש לי קצת ניסיון ללמד תורה, הייתי הרבה פעמים שתלמידים יש להם קושי גדול להגיע לסיפוק בלימוד, בגלל שהם אינם יודעים מה הם מחפשים בו, אלא הוא שמע שחייבים ללמוד תורה, אז הוא לומד, אבל הוא לא יודע בלימוד מה הוא רוצה להשיג באותה סוגיה.
גם פנסיונר שכבר...
גם אותו דבר, פנסיונר, אתה למשל, כן, אתה פנסיונר, אז יש אדם, אז יש אדם שהוא פנסיונר והוא רוצה להספיק לימוד זה וזה וזה, ודאי, מה שאתה עכשיו לומד אורות התורה, ברור שמטרתך היא לדעת את הספר הזה. בסדר, נו, אז ברור. עכשיו השאלה, למה אתה רוצה את הספר הזה דווקא ללמוד? בגלל שזה מה שאני מלמד? או אולי בגלל שהנושא מעניין אותך?
יכול להיות, אם
נניח
שאני רוצה ללמוד את הספר הזה, אז יכול להיות שאני אומר, רגע, רגע, אני שומע אותך שעה אחת בשבוע, אני רוצה יותר, אני אלמד אותו לבד, אני אלמד אותו שלוש שעות ביום או משהו כזה, אבל כבר מה שאנחנו עושים פה עכשיו, אנחנו למעשה מתפרסים על פני הרבה 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 נושאים, זה פשוט המילה ללמוד תורה. זאת אומרת, אנחנו לא מתרכזים בנושא אחד או שניים.
ואם מישהו ישאל אותך, ומה השיעור הזה מוסיף לך? ואם מישהו ישאל אותך, אתה לא צריך לענות לי, אבל מישהו ישאל אותך נגיד בחוץ, תגיד מה השיעור הזה נותן לך?
מה?
אם מישהו ישאל אותך בחוץ, תגיד מה השיעור הזה נותן לך? אז ודאי שתהיה לך תשובה, כן? אתה לא תגיד, אני, השיעור הזה נותן לי מילוי של שעה בבוקר. לא? תגיד, השיעור הזה, אני למדתי דברים מעניינים.
אני יכול לומר את זה. אני יושב ולומד תורה.
אז זה מה שהרב אומר לא לעשות. כן? זה מה שהרב אומר לא לעשות. בסדר? הרב אומר שצריך לעשות.
הרב מתייחס לאנשים שמתחילים את דרכם, או שזה...
אתה מכיר את הפנסיה, מה יש?
לא,
מה הבעיה?
הם פנסו? הוא דיבר תלמידי חכמים,
הוא אומר
תלמידי חכמים ברור. הוא לא דיבר על העמך, הוא דיבר על
בסדר, העמך פתרנו אותו, בסדר. העמך מותר לו ללמוד תורה בלי מטרה. אוקיי. בסדר. כן.
אין פה איזה קורסוק של איזה לא נשמע, שאני לומד בשביל מטרה לסיים את השעה.
זה נקרא לשמה.
אבל עדיין יש פה מטרה.
אתה מסיים את השעה, לשמה.
לגב.
אתה מסיים את השעס, נשמע. יש אדם שמסיים את השעס, כי לפי דרך אחד, גם אדם שלומד, שלא בשם מטרה.
כן, אני רוצה ללמוד, זה
את רוצה. אז אולי זה לא נשמע גם כן. אדם רוצה ללמוד, כי הוא רוצה ללמוד, זה לא נשמע. כי נשמע של תורה זה לא כי אני רוצה ללמוד. זה לא סתם סקרנות אינטלקטואלית. אנחנו רוצים להבין את דבר השם מתוך זה. כן, בבקשה. בשביל תואר
ראשון.
אז זה נקרא לא לשמה. זה נקרא לא לשמה, אבל זה מותר. מותר, מתוך שלא לשמה, אבל לשמה. לכן אמרו חכמים, לעולם ילמד אדם תורה אפילו שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה, לא לשמה. אבל הוא צריך להיות מודע לזה שזה נקרא לא לשמה. כן. אמנם גדול הוא מאוד אותו הכלל הנשגב. אם כן, יש פה כיוון שני. עד עכשיו דיברנו שצריכה להיות מטרה. עכשיו במשפט הפוך שאומר שלא צריך מטרה. אני, לא עליך המלאכה לגמור, ולא אתה בן חורין להיבטל ממנה. ואם כן, אין כל כך צורך על דבר ציור של התחזקות לעבודת התורה בעניין הקפת כלל ידיעותיה. כן, כמו האדם, יש לו לפעמים לחץ. מתי אני אגמור את כל התורה כולם? על זה אמרו, לא עליך מחר לגמור. כלומר, לפעמים, יכול להיות שאדם לא מספיק, נגיד, הוא לא גמר את כל התורה, יש בעיה עם זה. אז זה נכון, שזה לא בסדר שלא גמרת את כל התורה כולה, אבל גם אל תהיה יותר מדי לחוץ בדבר הזה. אל תחשוב על זה יותר מדי. אבל צריך באמת ללמוד את כל התורה.
קצת שהוא לומד, זה משפיע הרבה.
כן, אבל אדם צריך ללמוד את כל התורה כולה. צריך לדעת. איך אדם יכול להגיע אחר כך למעלה ואומרים לו, לא גמרת את כל השעס ראשונים והאחרונים וכל המדרשים והנגלה והנסתר? מה עשית? אכלת פיצות כל הזמן? מה עשית? כן? ואם כן, אין כל כך צורך על דבר הציור, דבר ציור של התחזקות לעבודת התורה בעניין הקפת כלל ידיעותיה. אכן, זה משמש הוא ליתן מנוחה ללב למען יעסוק בכל עניין ועניין ברוח בטוח ושוקט. כן? כלומר, ברגע שאני רוצה לעסוק בדבר אחד, בשקט, אז אני צריך באותה שעה לחשוב רק על הדבר הנלווה, שלא יטרידהו עניין אחר, או דאגה כללית של גמר הידיעה הבלתי אפשרית מלמצוא רצון בעבודתו הפרטית. זה מה שאמרו, איזה הוא עשיר השמח בחלקו. מה פירוש השמח בחלקו? צריך להבין את המשפט הזה כראוי. וכי הכוונה שאדם איננו רוצה יותר ממה שיש לו, מה אכפת לו שלא יותר? ברור שהוא רוצה יותר. השמח בחלקו זה לא אחד שלא רוצה יותר. אבל העובדה שהוא רוצה יותר ממה שיש לו, איננה מפריעה לו לשמוח במה שיש לו כבר. כי יכול להיות מצב שאדם, מרוב שהוא רוצה יותר ממה שיש לו, איננו מצליח לשמוח במינימום שיש לו כבר. ברור? ולכן תמיד הוא יהיה אומלל. אז אותו דבר גם בתורה. ודאי שאם אדם יגיד אני שמח בחלקי במה שלמדתי בתורה, זה בטלנות. מה זאת אומרת שמח בחלקי? אתה צריך ללמוד את הכל. אתה לא יכול להשאיר את הדברים כך. אתה צריך ללמוד כל התורה כולה. אבל זה שאתה עוד לא גמרת את כל התורה כולה, זה לא מונע ממך מלשמוח בעסק שבו אתה עוסק כעת. מה? נו. אתה אומר שהרב צודק. כן. טוב, נו, בסדר. אז לא צריכה להיות דאגה וכו'. אבל מכל מקום צריך לסלול לעצמו דרך כזו שתהיה ההקפה הכללית מושקפת לו. זאת אומרת שהוא יראה מתי הוא יקיף את הכל. צריך לבנות לעצמו תוכנית לימודים שתגרום לו שבסופו של דבר הוא כן ידע את כל התורה כולה. למשל, הרב קוק. הרב קוק ידע את כל התורה כולה. איך הוא עשה את זה? לא, אבל איך הוא עשה את זה? הרי אם הוא אומר שכל הזמן צריך לעסוק רק בתחום שבו אתה עוסק ולא לחשוב על ההקפה כללית, אז איך הוא בכל זאת בסוף הקיף את הכל? כי הוא עסק בשני הדברים ביחד. יחד עם זה שהוא לא היה לחוץ מלגמור את הכל, הוא בכל זאת באופן כללי בנה לעצמו תוכנית לימודים של הקפת הכל. בסדר? ולכן הוא הקיף את הכל.
כאן השקפה הוא לא בדיוק למד. זאת אומרת, אותו אחד.
מה?
שישקיף את הכל, ויתבונן ברך.
לא, 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 לא. הפירוש של מושקפת לו, הכוונה צפויה לו בקרוב. כלומר שהוא רואה מתי זה יהיה. הכוונה, שהוא יכול להשקיף על השלב שבו הוא יגמור כבר. בסדר? זה הכוונה. שההקפה הכללית מושקפת לו. למה? יש הרבה אנשים. למשל, הרב מנחם מנדל קשר, זכר צדיק לברכה, בעל תורה שלמה. הוא ידע את כל התורה כולה.
הוא ידע לעצמו שהוא יקיף הכל?
זה ידוע שהוא יודע את הכל. רואים את זה גם מהספרים שלו. רואים שהאיש הזה יודע את הכל. למשל, הספר שלו תורה שלמה, לקח לו 60 שנה אמנם לכתוב אותו.
ספרייה שלמה.
כן, זה יותר ממדף שלם. אבל בסדר, גמר. או למשל, הגאון מווילנה. הגאון מווילנה ידע את כל התורה כולה. אבל האנשים האלה, הם נולדו בכדור הארץ, מאישה. כן? שיחקו ג'ולות כמו כולם. אז איך הם בסוף הם יספיקו? אז אפשר.
יש לנו עתיד, לא?
מה?
יש לנו עוד עתיד.
לא, לא אפשר. אפשר לדעת כל התורה כולה, אני לא מבין, מה הבעיה? יש אפשרות לדעת כל התורה כולה. זה אפשרות. מה? גם בעיון. מה זה בעיון מתאים?
בעיון, לא סתם.
כן, לא סתם ככה, אידיוט. כן, אפשר לדעת כל התורה כולה. היה פעם יהודי אחד, הרב בן ציון אבא שאול, תמיד חכם גדול, היה עצום מגדולי המעיינים בדור. הוא כשפעם שמע דרשה, דרשת מוסר, מעט הרב עובדיה הדיה. הרב עובדיה הדיה היה ראש ישיב הדיה, רבי עובדיה הדיה, ראש ישיבת בית אל של המקובלים. תמיד חכם גדול, פוסק גם מקובל גדול וגם פוסק גדול, כתב שאלות ותשובות יצקי לעבדי. אז הוא שם הפעם את העבדיה, נתן דרשה לפני בחורי ישיבה, אמר להם, מה ההבדל בין גדול בתורה לבין ענק בתורה? אז אמרתם, אתם לא יודעים, אה? זה כהבדל שבין השקר לאמת. הוא שמע את זה, הוא קיבל כמו מכת חשמל, והסתער על כל הספרים של כל התורה כולה, וככה אני אגב, בגלל מה שהוא שמע מהרב עובדיה. אז אם זה יגרום לאחד מכם פה להיות גדול הדור הבא, אז הוא אמר דבר עמוק מאוד ואמיתי מאוד. הוא אמר שאם אתה רק גדול בתורה, אתה עוד לא יודע כלום, כי אתה עוד לא יודע את כוונתה האמיתית של התורה. רק אדם ענק בתורה יכול לדעת באמת למה התורה מתכוון. לכן אתה רואה הרבה פעמים אנשים למדו תורה שנים רבות ואומרים שטויות. למה הם אומרים שטויות? כי הם לא ענקים בתורה, הם רק גדולים. מה? התורה היא אינסופית. התורה עצמה מצד מהותה היא אין חקר לה, אבל מבחינת, הייתי אומר, מבחינת הבסיס של היקף הידיעות בעיון מסוים, אפשר להגיע לזה. והרי זאת הלכה מפורשת שאין מושיבין בסנהדרין אלא חכם היודע להשיב בכל התורה כולה. אז משמע שיש דבר כזה, העובדה שסנהדרין היא עובדה היסטורית. הייתה עובדה היסטורית של מציאות הסנהדרין. אם כן, אפשר לה, אפשר להקיף את זה. כן, בדיוק, אפשר. גם רמח"ל ידע כל התורה כולה, היה אדם צעיר מאוד. כן, בגיל 20 הוא כבר ידע כל התורה כולה. גם הרמב"ם, יש, ברוך השם, לא אלמן ישראל, יש אנשים שיודעים כל התורה כולה.
אז אני חושב שהקיף את כל התורה, זה פשוט יודע, את הרב הוא לא צריך לקרוא, הוא פשוט, זה ברור לו.
מה זאת אומרת?
תלמיד חכם גדול, אז הוא לא צריך לקרוא את הרב קוק, הוא יודע את הרב קוק. הוא פשוט יודע, זה פשוט לא.
לא, זה לא נכון. הרב קוק הוא גילה מדרגה בלימוד שלא הייתה קיימת לפניו. זאת אומרת, עובדה שרק הוא הגיע לזה. אם יצמח עוד אדם, הרב קוק לא למד את הרב קוק כדי להיות הרב קוק, אני מסכים לך. כן, אבל הייתה לו גאונות מיוחדת, שמתוך כל מה שהוא למד אצל כל האחרים, הוציא מזה את התורה הזאת. כן, וזה לא כל אחד מסוגל. בבקשה.
הם רואים באמת, בלי להשמיד, חלק מישהות נטיות לומדים בעיקר רק גמרא של
רשב"ג. אז זה לא כל התורה כולה.
זה
ודאי זה צמצום, זה חלק מהתורה. אז אתה לומד חלק מהתורה.
זה לא מספיק.
ודאי שזה לא מספיק. זה עניות של תורה. עם כל ההתמחות הגדולה בתחום שבו הם עוסקים, אבל זה לא התורה.
קצת שינים, אבל זה עדיין מאוד...
כן, למשל, אם, אני אתן לך דוגמה פשוטה. איפה צמחה ההתנגדות לציונות? רק בקהילות שבהם לא למדו תנ"ך. אבל בקהילות ישראל שלימוד התנ"ך היה שגור, אי אפשר היה לתלמיד ציוני. פרופסור נחמה
ליבוביץ, שאתה מדבר, שירו בתלמידים את הפסולת הלשם.
לא יודעים את התנ"ך פשוט, כאילו, כן. יודעים את גמרא גדולה, אבל מה שהגיעו שם. כן, אתה נוזר. טוב, זה... מה הדבר המיוחד שהרב קוק חידש? הוא חידש את תורת ארץ ישראל. אבל תורת ארץ ישראל, זאת אומרת, במובן העמוק שלה, זאת אומרת, הוא שחזר את הזהות היהודית המקורית. זו שהייתה בזמן הנבואה, בבית ראשון פה. זה מה שהוא השתדל לעשות. זאת עבודה מיוחדת במינה. טוב, שלא לדבר על כל נקודה ונקודה שזה מלא חידושים הרב. יש מיליון חידושים ברב. אני רוצה על כל צעד ושעד אני אגיד לך פה החידוש. כן, אז מה שאומר כאן, אבל מכל מקום צריך לסלול לעצמו דרך כזו שתהיה ההקפה הכללית מושקפת לו, שהוא יוכל לראות מתי הוא יספיק את כל התורה כולה, את ההקפה הכללית. גם בדעות, כן, עכשיו פעם רב אברום שפירא אמר שצריך לדעת כל ספר שנכתב, לדעת לפחות מה עניינו, זאת אומרת מי מחיברו, על מה זה מדבר וכו', כי זה בושה וחרבה שאתה לא יודע מה. לא, זה לא נכון, אני אגיד לך את האמת. לכל אורך הגלות נכתבו בסך הכל 80,000 ספרים.
חשוב.
80,000 ספרים. יש בספרייה הלאומית בגבעת רם 2.6 מיליון ספרים. אבל אם אתה מדבר על הספרות התורנית של תקופת הגלות, זה 80,000 בלבד. 80,000 ספרים אפשר להקיף. לא, זאת אומרת, לא לקרוא את כולם, אבל לדעת שזה קיים. עכשיו, אדם לא יודע מה זה. פעם בחור ישיבה שאל אותי, אני חושב שיש למד הרבה שנים, הוא אמר לי, מה זה ספרה? זה בושה וחרפה, שדמי תשבע, לא יודע מה זה ספרה. כן? או פעם בחור ישיבה אחר, אברך, כן? היה צריך לכתוב הערות על איזשהו ספר של אחד הראשונים. אז הוא הלך וחיפש את הספר, כלומר, בספר שם מצוטט, ספר המאור. אז הוא הלך וחיפש בכל הספרייה של מרכז הרב, לא מצא את ספר המאור. הוא פשוט לא ידע שזה ההגאות של הרזה על הריף. כן? זה בעיה. אדם צריך לדעת את הדברים האלה. אז זה מינימום, גם זה ההקפה הכללית מהבחינה החיצונית מאוד, אבל צריך לדעת. ואם לא קראת,
מה זה נותן? סתם חיצוני?
זה נותן סתם חיצוני, זה נותן קצת יותר. זה נותן את המפה שאתה יודע במה מדובר. כלומר, יש מפה. כן, כן, צריך לדעת. בשביל זה אני נותן פה כל שנה, השנה לא עשיתי את זה, אבל כל שנה אני נותן שיעור מבוא לתורה שבעל פה, נכון? כן, זה מאוד חשוב, כדי שאדם ידע באיזה עולם הוא חי. כן? אדם לומד ספר, לא יודע מאיפה זה בא, מלאן זה הולך, האם זה ספר מרכזי, זה ספר צדדי, באיזה תקופה זה נכתב, באיזה הקשר זה נכתב. צריך לדעת את הדברים האלה. אם לא, אז אתה פשוט לא תבין, אני לא מדובר. רבי יעקב קנפנטון, שהיה גאון ספרד, בקסטיליה, כן? גאון קסטיליה קראו לו. אז הוא כותב בספרו דרכי התלמוד, שכשלומדים ספר, צריך לדעת את דרכי המחבר ההוא. כן? כלומר, לפני שאתה בכלל לומד, צריך להבין מהם דרכיו, מהו האופי של המחבר, ולבס, כדי שלא תטעה בהבנתו. גם בדעות, כלומר לא רק בהלכות, גם בדעות צריך שתבורר לו תכליתו ומגמת חפצו בעבודת תלמודו. וגם בצד המעשי, כלומר הלכות, צריך שישאף להיות מקיף וכולל את הסכום הכללי של הלימוד המעשי של כל התורה המעשית כפי האפשרי לו. מה שהורגל לומר שאין קץ לתורה, הנה התורה אין לה סוף, ביחס לעניינים המעשיים שבה הוא נאמר רק על פי תנאים מיוחדים. אבל באמת אפשר לו לאדם, כשילך בדרך ישרה, לכלול הקפה ברורה מכל הצד המעשי שבתורה. אפשר לדעת את כל התורה כולה המעשית. הגדולים אינם צריכים על זה ביאורים, הם יודעים את זה. אמנם הבינונים חייבים להיעזר אחרי שיבואו לאותה המידה של הבנה טובה בעומקה של הלכה, בידיעת צורתא דשמעתא על דרך ישר ונכון, על ידי שימוש תלמידי חכמים במידה הגונה, עד שידע לעיין בכל סוגיה כראוי וידע גם כן להקשות ולתרץ על פי דרכה של תורה במסע ומתן של הלכה. כלומר, צריך קודם כל לדעת ללמוד. אז צריך שתהיה ראשית השתדלותו להקיף בתחילה את כל הלכות עריף כפשוטן בפקיעות הגונה. קבוצת בחורים במכון מאיר ישבה בספרייה. הגיע לשם אדם מבחוץ והתחיל לצעוק על הבחורים. אמר, צריך ללמוד אליבא דהלכתא, ואתם לא לומדים אליבא דהלכתא לפי ההלכה, כדי להוציא בסוף הלכה. והוא הביא להם ראיות מפה, משם, גירד מכל המקומות האפשריים, שלימוד צריך ללמוד אליבא דהלכתא, כלומר כדי לדעת בסוף את ההלכה. אז אתם לא בסדר, אתם תלמידי המכון. באו שלושה בחורים אליי, רועדים, אמרו, באמת, אולי הוא צודק, אנחנו לא ללמוד אליבא דהלכתא. אמרתי, ודאי הוא צודק, צריך ללמוד אליבא דהלכתא, אבל צריך קודם כל לדעת ללמוד. מה שעושים בישיבה, לומדים איך ללמוד. אחרי שאתה יודע איך ללמוד, אז תלמד אליבא דהלכתא. ברור? אז גם פה מה שהרב אומר, קודם כל אתה צריך לדעת לעיין בכל סוגיה, צורתא דשמעתא. מה זה צורתא דשמעתא? צורת הסוגיה, לדעת בכלל איך נראית סוגיה בגמרא, שיהיה לך בעיה לא של ארמית ולא של קושיה ותירוץ, שתוכל לזרום עם הלימוד הזה, שתדע בכלל איך מסתכלים על הרשב"א. כן? אחרי שאתה יודע את זה כראוי, אז יש כבר עניין של הקפה. אז הרב נותן לנו את הדרך של ההקפה. ההקפה הראשונה זה להקיף את הלכות עריף. מדוע עריף? מה? עריף? מה? ודאי שזה לפני הטור. הריף רבנו יצחק אלפסי, כן? מקלעת בנו חמד, כן? הוא חי בקלעת בנו חמד שבאלג'יריה, כן? רבנו, מה? מה אתה רוצה? כן, רבנו יצחק אלפסי עשה מה שנקרא תקציר של התלמוד כולו. איך הוא עשה את זה? הסתובב עם מספריים, חתך מהגמרא כל מה שנוגע להלכה למעשה. אז זה נראה כמו הגמרא, כי הוא מעתיק את המשנה ואת הגמרא, ואז הוא עשה מזה איזה ספר יותר תמציתי, והוא כלל שם רק את ההלכות הנוהגות בזמן הזה, למשל לא את הלכות המקדש והלכות האומה וטהרה, כל הדברים האלה, הוא לא כלל. הוא עשה מזה מה שנקרא קיצור התלמוד, כן? נקרא לך אלפס, קוראים לזה. וזה ספר קטן יחסית, ביחס לתלמוד. אז אפשר להקיף את הספר הזה, ואז אדם יודע את כל התורה כולה, מהבחינה המעשית הנוהגת בזמן הזה, לפחות ברובד אחד. הוא לא הראשון ממש, אבל הוא הראשון שעשה את זה בהיקף ש... כן, יסודי. היו לפניו כמה ספרים כאלה. עכשיו, הספר הזה, ודאי שזה לא ההלכה למעשה עדיין, כי הריף הוא לא כל ההלכות, והוא גם לא תמיד מי שנפסק על ידי רוב הפוסקים וכו'. אבל זה מה שנקרא בבקיאות הגונה, וזה נקל מאוד להשיג על ידי קביעות מתונה. מה זה קביעות מתונה? כן, זה הטרנה שאדם יש לו קביעות אבל לא מגזים. כן, עדיף למשל שאדם ילמד 5 דקות בכל יום איזשהו נושא והוא יעמוד בזה, מאשר שהוא יגבע לעצמו שהוא ילמד שעתיים כל יום את הנושא הזה ולא יעמוד בזה. כן, הקביעות המתונה היא חשובה מאוד. כן, גם המקום הקבוע חשוב, אבל פה אנחנו לא מדברים על זה עכשיו, אנחנו מדברים כן,
גם הזמן וגם המקום חשוב.
יפה, אתה צודק, אבל לא על זה אנחנו מדברים עכשיו. אנחנו מדברים על זה שיש לאדם קביעות, שהוא תמיד קבוע בתחום מסוים ויצא אחר כך להרחיב ירחיב, אבל עדיף קטן וקבוע מאשר הרבה ולא קבוע. אז זאת אומרת, אפשר על ידי קביעות מתונה. העבודה הזאת היא נעימה מאוד מצד עצמה. למה? כי עריף הוא נעים, עריף הוא נעים, ומצד הציור המענג הקרוב לתכלית של ההקפה כללית, לדעת את הסכום הכללי של כל ההלכות לפי הקירוב היותר גדול למקורן בשס באופן כולל. כי זה כתוב בסגנון של הגמרא, זה כתוב אפילו בארמית, בארמית של הגמרא זה כתוב עריף. כן,
אני רוצה ללמוד עריף רק
כשאתה,
נגיד יש עריף
במחלת
קידושין, אני לא צריך ללמוד רק כשאתה בקים בכל המסכת?
אני לא אמרתי את זה, אבל אני גם לא אמרתי את ההפך. מה שהרב אומר כאן, שאדם צריך לדעת ללמוד בכלל. אז איך הוא ידע איך לומדים מסכת קידושין? הוא ילמד אצל הרב הורוביץ, ואחרי זה אצל הרב אטינגר, ואחרי זה אצל הרב קופניק, ואחרי זה אצל הרב יעקב. בסוף הוא יודע איך ללמוד גמרא. עכשיו הוא רוצה, אחרי שהוא התעסק הרבה בעיון, והוא למד את הכלים, עכשיו הוא רוצה גם הקפה, הקפה של השס. אז צריך שיהיה לו איזה קביעות חצי שעה ביום, הוא לומד את הריף. בלי קשר למה שהוא לומד בשאר הזמן. על ידי זה הוא באמת מקיף את כל התורה כולה בנקל, כלומר לפחות ברובד הראשוני שלה.
שאלה, שולחן
ארוך
מתי אתה מגיע?
שולחן ארוך זה נושא אחר. שולחן ארוך זה לימוד רחב ועמוק, צריך להקדיש לזה זמן רב. אדם שכבר יודע את הש"ס כמו שצריך, אז הוא לומד שולחן ארוך עם הנושא כלים, טור בית יוסף, משהו אחר. זה חוכמה שייכת לדיינים וכדומה. אז אם אתה שומר כאן צריך, זה דבר נקל. הרב צביודה תמיד היה אומר שלריף ולמפרשים שלו, הר"ן, הנימוקי יוסף, רבי יונה, יש מתיקות מיוחדת. וכשלומדים סוגיה, אפשר לראות, אם אדם לומד סוגיה עם התוספות והראש, הוא לומד את אותה סוגיה עם הריף והר"ן. זה עולם אחר. כן?
גם התלמידים שלו למדו מתיקות, מתיקות
עברה ב... כן, כן, בדיוק. יש איזו סגולה להריף לגרום למתיקות. זה נכון, באמת, מי שלומד ר"ן על איזושהי סוגיה, מרגיש את המתיקות של הסוגיה הזאת. כן.
למה
אני קורא
להריף עם, לא יודע, לסיים את התנ"ך, לסיים את המשניות.
הוא לא מדבר על זה. זה אצלו פשיטה, כן.
זה דרך חמש שנים למקרא.
כן, מה, זה... כן, כן, ודאי. כן, למשל יש איזה מכתב של הרב קוק, הוא אומר, ברוך השם, הבן שלי, צבי יהודה, התחיל היום את מסכת בבא מציעא. כן? מדובר שם, זה ילד קטן. ואיזה חודש אחרי זה יש עוד מכתב שבו הוא אומר, ברוך השם, הבן שלי צבי יהודה סיים את מסכת דבר מציאה. צריך לבלוע את החומר. לפי התיאור היותר גדול מקורת בשעה זו, שרק על ידי הקיבוץ של כל הפרטים יתסב נגד עיניו היופי הגדול של הבניין המפואר של כל התורה המעשית. כי אם אדם לומד עוד פרט של הלכה ועוד פרט של הלכה, קשה לו לראות את היופי הכולל. זה אדרבה, זה כזה מעצבן. יש הלכה פה, הלכה שם. אתה רואה את ההיקף, אתה פתאום מתחיל להבין מהי ההרמוניה והשירה הכוללת שעולה מהדברים.
רוב השלום בעצם עובדים עם הסתות ספורות, כאילו, נקיים. יש הרבה חלקים
השעה ש... עזובים.
אז זה אדם צריך ללמוד את זה
עצמו. אדם צריך ללמוד כל התורה כולם, לא יודע.
אבל הישיבת התורה היום, תזכיר רק בשמונה.
למשל, כשהרב קוק למד אצל החפץ חיים, הם היו חברותא. הם היו חברותא, היו לומדים ביחד סדר קודשים. למה היו לומדים סדר קודשים? כי אמר לו החפץ חיים, תראה, אני כהן. אני כהן, ואתה כהן. עוד מעט ייבנה בית המקדש, אני צריך לדעת איך להקריב, אז בוא נלמד. וכשילך בדרך זה בכל יום תמיד, יחבר עם זה שיעורים להקפה כללית בתורה שבכתב, וזמנים הגונים מדי יום ביומו לקנות הידיעות של האגדות המדרשים, ספרי המוסר, המחקר והקבלה בשמירת המדרגות ורווח זמן למחשבה עצמית, להרחבת הרגשות הטובות ושיעור קבוע לתלמוד בגרסה מדי יום ביומו, וזמנים מפוזרים לבור עומקה של הלכה בהרחבתה ובפלפול בעניינים מפוזרים, כדי להרחיב את הדעת להתעמק בעיון שהוא נצרך מאוד לכל דורש תורה. ויחד עם זה שהוא עוסק בריף, אז הוא עוסק בכל, כן? כל דבר קצת. קצת עיון, קצת זה, קצת בקיאות, גם זמן למחשבה עצמית, הכל, כל הדברים האלה. כן? הרי שמה תאמר, אבל זה קשה. כבר אמרו, האומרים, החיים לא פיקניק. נכון? נו, מה אתה אומר?
נגיד האדם לומד שמועת שבת כהלכתה, מה, איך הוא יכול להיכנס
להיקף
ולהבין מה זה, למה זה, למה זה?
שמועת שבת כהלכתה, הוא לא יכול מזה להגיע להיקף אליו.
מה יכול ללמוד כדי להיקף
שלו? כדי ללמוד הלכה כמו בן אדם, צריך טור בית יוסף. מי שלא למד טור בית יוסף לא טעם טעם הוראה מימיו. כן? בלי טור בית יוסף. זה המינימום, כן? אני לא מדבר על כל מה שצריך להכין.
גולני אומרים שקשה יש רק בלחם, גם אוטרופין.
קשה יש רק בלחם?
קשה יש רק בלחם.
כן?
גם
אוטרופין. גם אוטרופין, נכון. טוב. וכשיסגל לו בקיאות מקפת בהלכות הריף, ואלה, תיוולד בקרבו התשוקה לדעת ההלכות על בוריה. זה עצמו יגרום לו את ההשתוקקות הגדולה של בירור ההלכה התכליתה, וירבה לעסוק בתלמוד בבלי, בירושלמי, בתוספתות וכל דברי חז"ל, מתוך הכרה פנימית בנחיצות ההרחבה והבירור. ועיקר העסק יהיה לו תמיד קבוע בגרסה של יסודות ההלכות ועיקרי דברי תורה, עד שהשכלול של הידיעה בכל המקצועות והפרטים ישלים גם כן את דעתו בכל יתר העניינים הדרשים לאדם, ויהיו נהנים ממנו עצה ותושייה. וכשילך באופן כזה, יוכל לקבוע לו זמנים גם כן לרכישת החוכמות. גם חוכמות צריך לדעת, אה? כן, והידיעות המועילות לאדם בעולם, המרחיבות את חוק דעתו ונותנות לו אומץ לצורכי החיים, ויהיה מקובל על דעת הבריות ומוצא חן בעיני אלוהים ואדם. כלומר, הוא צריך לא רק תורה לדעת, אלא את הכל. בסדר. יש מישהו שעשה את זה. הוא בעצמו, כן? כן, מה אתה אומר? הוא עם הארץ, נו. מי שאין לו רב זה עם הארץ. הוא לא אמר שלא לך רב. הוא מדבר כל סדרי לימוד. הוא לא מדבר על זה שאין לך רב. אדם שאין לו רב זה יבש, זה מת. אז הוא יהיה מלומד מאוד, אבל אין לו רב. שום דבר. מה? זה לא חלק מהלימוד, זה חלק מהחיים. זה שיש לאדם רב. אם אין לו רב, זה הוא לא תלמיד חכם. תלמיד חכם זה תלמיד של חכם. זה ההפך משהו בפילוסופיה. בפילוסופיה, מה עושה את הרב לגדול? זה שיש לו הרבה תלמידים. איך זה הפילוסוף? זהו פילוסוף גדול. תראה כמה תלמידים יש לו. כולם באים לשמוע את חוכמתו. מה שאין כן, בישראל, מה עושה אדם לגדול? זה שהוא תלמיד של אדם גדול. עכשיו, מה עושה את גדלותו של משה? זה שהוא תלמיד של הקדוש ברוך הוא. זה לא גדלותו האישית שהיא הקובעת.
האם הוא חכם, הוא כמובן לומד.
כן, לכן אמרו חכמים, שהתורה ניתנה בסיני ולא באברסט. למה? כי אם התורה הייתה ניתנת באברסט, על הרי ההימלאיה, אז היית יודע שהתורה זה דבר ענק. כן? ואז מי שנותן את התורה, היא אומר, זה בגלל שאני גדול שהתורה עוברת דרכי. כן? זה בגלל שאני ענק. מה שאין כן הר סיני, הר של ענווה לפי חז"ל, אז דווקא מפני שאני קטן, התורה עוברת דרכי. כן? זה מדרגה אחרת לגמרי. ד' כפי מה שההלכות הן מבוררות, כך הן מסמכות לב עושיהן ומזהיריהן. כן, כשההלכה לא מבוררת, אדם סובל. הלכה מבוררת, אדם שמח. לפי הכלל, אין שמחה כהתרת הספקות. וחסרון ברבורם, מידיעה ברורה ודבקה בנפש, מביא להרגשת הכבדה מקיומה של תורה בדיוק בפרטי ההלכות. ועל ידי זה יש שמתעוררת חרדת רפיון הגורמת למעשה של תורה חלילה. אדם לא רוצה גם ללמוד תורה. בגלל שהוא מרגיש ששום דבר לא ברור. כן? בהלכות שבת רואים את זה הרבה פעמים. זה מותר בשבת וזה אסור בשבת. הין ולאו. כן יודע, לא יודע. כן? אז זה יוצא איזה מין רפיון כזה. חיפוף בלעז. אמנם, לבעל דעה רחבה אין הדיוק הרחב מעיק כלל. ועד רב, הדייקנות היא תולדת השלמה. כמו שהדייקנות של דקדוק הלשון היא נערכת לשלמותם של המדברים בה. כן, אדם מדייק בלשונו, מדבר עברית צחה, מקפיד לומר זרבוביתי, זרבוביתך. כן? אז האם הדבר הזה יש בו משום אכבדה? יש בו עונג יותר גדול של שימוש הלשון, כי אז הלשון מבהיקה בשורשיותה יותר מאשר בלי זה. כן? ולפי ערך רום המושג וטהרתו של היסוד הפנימי שבתורת אמת, כך מרובה ורחב הוא הדקדוק העצום בפרטי המעשים המסתעפים משורשו, אשר למבין ולמרגיש הם כולם נזכרים בסקירה אחת רחבה. ואם יחסר אותו הדיוק המעשי, הרי הצורה הבהירה של רום ערך התורה האלוהית, זה כמו למשל בתמונה, כן? יש תמונה מטושטשת, יש תמונה מדויקת. כן, הקונטרסט לפעמים חסר. כן, הבלנס, הדיוק, וגם דברים האלה, כן, צריך. כל זמן שהתמונה לא הגיעה לשיא דיוקה, היא לא נעימה להסתכלות. ברגע שהתמונה מדויקת מאוד, אז נעים להסתכל עליה. אז כך גם לגבי ההלכה. כל זמן שלא דייקת בהלכה, עדיין ההלכה מכבידה. כשההלכה מדויקת מאוד, אז דווקא היא מסבכה. היא יורדת עד כדי אפיק מעשי ברור. אז הוא יוצא ממנה גם יותר ללמוד. ואם יחסר אותו הדיוק המעשי, הרי הצורה הבהירה של רום ערך התורה האלוהית ורוממות חוקיה ומשפטיה ועיקר יחדת הכתב מתשתשת, ואין שיעור להפסד הנצמח מזה לכל מסד הנפש של כלל היהדות לאדם בכלל ולישראל בפרט. על כן, זאת היא החובה הגדולה, לעסוק בתורה לשמה בליבון הלכה, שתהיה מחוברת כסמלה, ולימוד הדיוקים בהרחבתם יהיה מתוך עונג המושכל העליון ושמחתו. וזהו התנאי נכבד בעסק התורה לשמה, וממחת דברים שהתורה נקראת בהם בשמחה, בטהרה. כן, אחד מ-48 דברים שהתורה נקראת בהם, שהיא ודאי מבססת מתוך המדע הפנימי של הכרה ברורה. ברור? יאללה, עוד פסקה. נספיק היום הכל, אולי נגמור את אורות התורה. מה אתם אומרים? פסקה הן. כמו בכל הבריאות שבעולם המוחשי המתהוות על ידי הרכבות שונות, שיש מהן על ידי הרכבה טבעית ויש מהן על ידי הרכבה מלאכותית. למשל, איך אגס צומח? תתנותע ייחור של אגסים, יוצא אגסים, נכון? איך יוצא תפוז?
אותו דבר.
לא, צריך הרכבה, יש הרכבה, התפוז יש הרכבה. אז זה מה שאומרת, כן? אז גם בכל הבריאות שבעולם המוחשי המתהוות על ידי הרכבות שונות, שיש מהן על ידי הרכבה טבעית ויש מהן על ידי הרכבה מלאכותית. גם
הרכבה של מה?
מה להרכיב? מה? חוש חש, יש איזה שור, יש איזה עץ,
אז אני צריך להרכיב את הזרע.
נכון, נכון. כן, בכל מושגי השכל ובכל הנמצאים הרוחניים שהם חזקים ממציאות ממושגי המוחשים, יש הרכבות טבעיות ויש הרכבות שכליות, ויש לו כוח, לכוח היצירה להתמיד ולהתגבר עד אין קץ, להרבות חיים ומציאות לטובה. ועל כן משובח מאוד המחדש דברים כדרכה של תורה. זה הרכבות, אתה מחדש בתורה, לא רק לומד, אלא מתוך דבריך יוצאים דברים חדשים בכל אופניה, ובלבד שהיא על פי דרך השם המתאים עם יושר השכל והמוסר והטוב. זאת אומרת, ברור והמוסר הטוב, זה ברור שאם אדם מחדש בתורה צריך שזה יהיה לאמיתה של תורה. לא כל דבר שאתה מחדש הוא אמת, צריך לחדש וגם שזה יהיה אמת.
איך אתה יודע?
איך אתה יודע? אתה משתדל.
לא, אני מתכוון, נגיד למדת איזה פסקה, הגעת
למסקנות,
מסקנה שלא כתובה ורשמת אותה, אז אתה יודע אם זה שם שם, כאילו לשם הלימוד עצמו.
יש 40, אם אתה למדת על פי 48 דברים שהתורה נקנית בהם, אז יש להניח גם שכיוונת לאמת. כן, למשל בפלפול התלמידים, בעריכת האוזן, בעריכת השפתיים, שמיעת האוזן, דיבוק חברים, יש הרבה דברים. ככל שאדם לומד יותר על פי 48 דברים האלה, אז באמת אפשר בוודאות לדעת שהתורה היא אמת
עצמו.
במסכת אבות, אני לא בדיוק מסכת אבות, הפרק השישי שנוסף למסכת אבות, שהוא בעצמו לא חלק מהמסכת, אלא הוא
פרק,
כן, הוא ברייטה שנוספה, קוראים לו ברייטה דשנו. מה קוראים לזה ברייטה דשנו? זה מתחיל במילים שנו חכמים בלשון המשנה, ברוך שבחר בהם ובמשנתם. דרכים או דברים, קצת דברים שהתורה נקנית בהם. יש ספר שכתב הרב ציודה, כמו ש... יש שיעורים של הרב ציודה על הפרק הזה, הם פורסמו בתור ספר בפני עצמו, נקרא קניין תורה. ספר קניין תורה מת הרב ציודה. וצריך, ובלבד שיהיה על פי דרך השם המתאים עם יושר השכל והמוסר הטוב, שכלל כל זה הוא יראת השם באמת שהיא ראשית דעת. וצריך להשכיל שהאבות עם כל התולדות הם ביחס לערך הכוח האלוהי אשר בהם, בריאה אחת בעלת איברים, שכפי התרבות פרטיה, אבות פה הכוונה עקרונות, כן? והתולדות זה תולדות. הם, ביחס לערך הכוח האלוהי אשר בהם, בריאה אחת בעלת איברים, שכפי התרבות פרטיה, תוסיף חיל ושלמות, ועם זה לשמור בכל האפשר את ערכי המדרגות הפרטיות. שאם יש לאדם כישרון להשתמש בשכלו בחידוש עניינים יותר נעלים ומועילים, לא יורידהו לדברים קטנים מהם. אף על פי שגם כל דבר קטן המועיל הוא מיישב את העולם. עכשיו, יש אדם הוא מתעסק בסוגיה מסוימת, אומרים, למה אתה לא מתעסק בסוגיה היא? כי אני, יש לי כישרון מיוחד בסוגיה הזאת, אז חבל שאני אעזוב את הכישרון שלי לדברים אחרים שהם פחות מועילים. והרי הוא טוב הרבה מכל קטיטאיה דעלמה, וכל חפצים לא ישבו בה. ויש שנגד חופש השכל לחדש ברחבה מתעורר כוח הניגוד של יראת שווא, שמקורו בתפקידו הוא לשמור את העמדה של היסוד הטוב והישר בדרך החידוש, אבל צריך לנצחה ולהתעלר בהרחבה. וכיוון שאדם עומד וקבוע על יסוד הטוב, כל דמשכך ידרוש ויגדיל תורה וידי. כן, לפעמים יש איזה כוחות מתנגדים, אומרים לאדם אל תחדש. אז הכוחות האומרים אל תחדש, יש להם תפקיד גם כן. הם באים לקבוע את האדם ביסוד. אבל אחרי שאדם יש לו יסוד בריא ומוצג של יראת שמיים ולימוד כראוי ושכל בריא, אז עד רבה שילך ויוסיף חידושים על כדי חידושים. וכמו כן צריך להרחיב ולחדש כראוי בכל חידושי העולם, בדברים טבעיים ובמלאכות, כי כל פועל השם למענהו, כלומר לא רק בתורה אלא כל דבר צריך חידוש, וצריך להיות אוהב את הבריאות ורוצה בקיום המשיכולם, ודעה זאת מביאה לאהבת השם יתברך. מה הוא מביא את זה פה פתאום? כי אדם לפעמים לומד, אומר לעצמו, בשביל מה? אם אתה אוהב את הבריאות, אתה יודע למה אתה לומד, אתה יודע גם למה אתה פועל בעולם, כי אתה רוצה את ההטבה של הכלל. אבל אם אינך אוהב את הבריאות, אז באמת בשביל מה להתעסק, להתייגע כל כך בדברים שתועלתם, התועלת האישית עבורך, מעטה. כן,
איך זה, אני לא מבין שאדם מחדש בתורה, כאילו מה צריך,
אחרי
שהוא
לומד
המון,
אז
יש
לו
שכל של תורה?
כן, אפשר לומר, אבל לא רק שיש לו שכל, הוא יכול גם מתוך הלימוד להוכיח את מה שהוא אומר. למשל מסופר בפרקת רבי אליעזר, רבי אליעזר הגדול, רבי אליעזר הגדול אמרו עליו שמעולם לא אמר דבר שלא שמע מפי רבו. כן, כל דבר שהוא היה אומר רבי אליעזר, הוא אומר רק דברים שהוא שמע. רבן יוחנן בן זכאי אמר לו, אליעזר דרוש, אמר כל מה שאני יודע זה ממך שאני יודע. אמר לו אף על פי כן, פתח את פיו ואמר דברים שלא שמעתם אוזן מעולם. איך זה יכול להיות? נכון, אלא ברור שכל מה שהוא אמר זה דברים שהוא שמע מפי רבו, אבל לא הייתה אוזן ששמע את זה. אפילו רבו לא ידע שזה מה שהוא אומר, כן? אבל רבי אליעזר ידע לחשוף את זה מתוך דברי רבו ולומר אז דברים שלא שמעתם אוזן מעולם, למרות שאחרים גם כן שמעו אבל לא שמעו שזה מה שיש שם.